שלום, והיום בפודקאסט על המשמעות, אני תמיר דורטל, מארח את ריקי ממן, על ספרו המונומנטלי של פרופסור תומאס סואל, אהוב עליי מאוד, על שיטת הצ'רטר, כלומר בתי ספר שהם בבעלות פרטית, המאומנים על ידי המדינה, ככה שגם עניים וגם עשירים יכולים ללמוד וליהנות מרמת חינוך גבוהה מאוד, בחינם, ללא כסף נוסף, והכל במימון ממשלתי וציבורי. ומה שמפתיע בספר של סואל זה לראות כמה שהוא מתעמק בנתונים ומשווה השוואות באמת של שני אחים, שאחד הולך בית ספר ציבורי ואחד הולך בית ספר פרטי במימון ציבורי, ולראות כמה שהצ'רטרים הרבה הרבה יותר טובים. וגם אנחנו מדברים על מי הם האויבים האמיתיים של שיטת הצ'רטר, למה משרד החינוך לא מאפשר לבית ספר פרטיים חדשים להיפתח, ובאופן כללי מה האינטרסים של ארגוני המורים. אז אנונימה.
על המשמעות, פודקאסט פילוסופי פוליטי.
שלום ריקי.
שלום.
אז היום הזמנתי אותך לדבר על האינטלקטואל שאני הכי אוהב, תומאס סואל, מארצות הברית, שחגג השבוע יום הולדת 91, ואת כתבת את ההקדמה לספרו מדוע הם שונאים בתי ספר פרטיים של הוצאת שיבולת. כיצד מכשילים אינטרסנטים את חינוך ילדינו? אז כיצד באמת? סתם. אז בהקדמה, בעצם מה שניסית לעשות, זה בעצם לתרגם את הספר הזה, שעוסק בשיטת הוואוצ'רים, ועל הדרך להראות לנו חלק מאוד גדול מהכשלים שיש בבתי ספר אצלנו. והייתי שמח להתחיל בלשאול אותך, מאיפה בעצם נובעת המחלוקת לגבי בתי ספר בזיכיון? זאת אומרת, הם לכאורה ציבוריים, הם לכאורה בחינם, לכולם, אז מה הבעיה?
תראה, קודם כל אני אגיד שזה לא בדיוק שיטת הוואוצ'רים. זה, צ'רטרים זה משהו אחר, זאת אומרת, צ'רטר זה, כמו שאמרת, בית ספר בזיכיון. זה מערכת שונה ממערכת שיש בוואוצ'רים.
אבל... מה זאת אומרת?
מערכת שיש בה ואוצ'רים זה מערכת שיש בה שובר, שההורה מקבל שובר, והוא יכול להשתמש בו כדי לקחת את הילד שלו לאיזה בית ספר שהוא רוצה. יכול לקחת אותו לבית ספר ציבורי, אם הוא טוב, והוא יכול לקחת אותו לבית ספר פרטי. אבל בית ספר פרטי הוא בית ספר פרטי, בבעלות פרטית, עם הנהלה פרטית, שהם מחליטים מה הם עושים.
כן, הכוונה שלי בשאלה הייתה, הוא במימון ממשלתי, זאת אומרת, לכאורה יש פה שמירה על כל הדברים שחשובים לשמאלנים. שוויון, שליטה ציבורית, פיקוח, אין פערים בין עשירים לעניים, מה הבעיה?
יש פה באמת איזשהו יציר כלאיים. בית ספר בזיכיון הוא משהו באמצע בין פרטי לציבורי. הוא מצד אחד בבעלות פרטית, אבל מצד שני נמצא לגמרי לגמרי בפיקוח ציבורי, תחת ההנחיות הציבוריות. אסור להם למשל למיין תלמידים, הם מקבלים תלמידים בהגרלה. Okay. זאת אומרת, הם מחויבים לכל הנהלים, זאת אומרת, הם חייבים לעמוד בדרישות מסוימות. הם לא מחליטים בעצמם את כל מה שהם מלמדים וכו'. אבל הם מצליחים הרבה יותר מבתי ספר ציבוריים אחרים.
אז איך הקסם הזה מצליח? זאת אומרת, סואל, אחד הדברים היפים בו, לא רק כאינטלקטואל, אלא גם כחוקר, זה באמת שהוא מנסה להגיע להשוואות כמה שיותר מדויקות. זאת אומרת, הוא לוקח... שני ילדים מאותה שכונה, הוא לוקח שני אחים, אחד שהתקבל בהגרלה לבית ספר צ'רטר, ואחד שהתקבל בהגרלה, ואחד שלא התקבל בהגרלה לבית ספר צ'רטר, ולמד במערכת הציבורית, ובודק אותם לאורך שנים, ואומר, הנה, אין הבדלים סוציו-אקונומיים, ומאותה משפחה, אותו בית, שני אחים, מה יותר שווה מזה?
נכון, ובכל זאת אתה רואה שיש הבדל. וההבדל הוא שבתי ספר בזיכיון, צ'רטרים, הם עושים מה שבמערכת הציבורית אי אפשר לעשות. הם משנים את דרכי ההוראה, הם מלמדים בדרכים שהם מנסחים בעצמם, מנסחים פדגוגיה חדשה ומלמדים בה, והם בוחרים בעצמם ומכשירים את עובדי ההוראה שלהם.
מה, מורה בלי סמינר שלהם. למורים? מורה בלי תואר ראשון?
לא בהכרח בלי תואר, לא עם רישיון הוראה, לא תעודת הוראה, כל הדברים האלה.
מה, בלי ללכת פעמיים בשבוע למשרד החינוך כדי לסדר בירוקרטיות לגבי ההשתלמויות והשכר והגמול?
היית מאמין שאפשר גם בלי...
אז איך מורה יכול להצליח ככה?
זה מסתבר שמצליח יותר אפילו. באמת שאין הרבה אינדיקציות שתעודת הוראה הופכת מישהו למורה טוב יותר. ומה שהופך מורה למורה טוב זה משהו שהוא כמעט בלתי ניתן לכימות, קשה. קשה לדעת מה זה, אבל רואים את זה, כשרואים את זה יודעים מה זה.
כן, לכולנו היה אחד כזה.
נכון.
אם היה לנו מזל.
ולא תמיד היה לו תעודת תורה. פעם זה לא היה בכך מקובל, והיו לנו מורים מאוד טובים בלי תעודת תורה, ויש לנו היום מורים לא כל כך טובים, גם עם תעודת תורה. זאת אומרת, זה לא מה שהופך מורה למורה טוב או לא מורה טוב. ובצ'רטרים הם מכשירים בעצמם את כוח ההוראה שלהם, ולכן הם מצליחים יותר. הם לא תמיד מצליחים, אגב. זאת אומרת, יש כאלה שנכשלים, אבל בעצם זה הכוח שלהם, שאם הם לא מצליחים, אז סוגרים אותם. Okay? הם לא ממשיכים להתקיים, הם מפסידים, אם הם לא עומדים בתנאי הזיכיון, אז פשוט מפסיקים להם את הזיכיון. בבית ספר ציבורי אין דבר כזה. כמעט ולא סוגרים בתי ספר ציבורי.
לכאורה, זה נשמע ממה שאת אומרת, זה שאותו גורם מפקח גם על הבתי ספר בזיכיון, וגם על הבתי ספר הציבוריים. ואם בית ספר נכשל, הוא לא עומד בתנאי הזיכיון, אז הוא נסגר. אבל נראה שיש עוד גורם מפקח על בתי ספר בזיכיון, וזה ההורים. זאת אומרת, אם בית ספר בזיכיון לא הצליח, או התוצר החינוכי יהיה דל, אז ההורים יחליטו בעצמם לא לשלוח.
אתה צודק מאוד. אני חושבת שזה אולי היתרון הכי משמעותי בבית ספר צ'רטר, שבאמת, אם אתה יכול לנסח אין סוף קריטריונים להצלחה של בית ספר, אבל בסוף, הקריטריון הכי משמעותי, וזה שלדעתי גם צריך להיות הכי משפיע, זה אם ההורים רוצים לשלוח את הילדים שלהם אליו או לא. זאת אומרת, אפשר להתווכח, ויש ויכוח עצום. הספר הזה, כל העניין שלו הוא לעשות את הוויכוח הזה על צ'רטר סקולס, ויש לו מתנגדים מאוד חריפים מהצד השני, אבל בסוף, אם אתה מסתכל על בתי ספר שיש להם רשימות המתנה ארוכות מאוד,
ואלפי, רק בניו יורק 50 אלף.
נכון, אלפי ילדים מדבקים על דלתותיהם, אז אתה אומר, ההורים לא, הם רוצים את מה שיש שם, אוקיי? אז אתה יכול להגיד שזה לא מספיק חינוכי, שזה מדי מספרים ויותר מדי ציונים ויותר מדי לימוד רק למבחן וזה, אבל אם ההורים זה מה שהם רוצים, ההורים הרי יודעים באמת מה הכי טוב לילדים שלהם.
אמנם? ההורים הם לא אנשי חינוך, או לפחות לא הוכשרו במוסדות הנכונים.
אני לא...
מה הופך את ההורה לרגולטור טוב יותר מאשר אותו גורם במגזר הציבורי, שזאת עבודתו, זאת המומחיות שלו לשבת במשרד ובאמת לבקר את המערכת.
אני אגיד ככה, אני לא חושבת, אני לא רוצה לזלזל בפקידים של משרד החינוך, כי הם באמת עושים את העבודה שלהם. אבל בסוף הם לא מכירים את הילד. מי שמכיר את הילד זה מי שגידל אותו מגיל אפס ונמצא איתו יום יום ומקים אותו, מאיר אותו בבוקר ומשקיף אותו לישון בלילה, ואף אחד לא מכיר את הילד שלו יותר טוב מההורה.
תפיסה רומנטית משהו, אבל הרבה...
לא רומנטית, אין פה, זה חינוך, אי אפשר לעשות את זה, אפשר לעשות רומנטיזציה לחינוך, ואי אפשר, אבל זה רק רומנטיזציה, אוקיי?
אבל אני יכול להגיד לך שהרבה מורים שאני מכיר אומרים ש... וקצת כמו גברת יפה בן דוד, שנראה יאיר, שהדבר הכי בעייתי במערכת החינוך זה ההורים. זאת אומרת, ההורים הם גורם שהרבה פעמים בא ומוריד סטנדרטים. זאת אומרת, תלמיד קיבל ציון נמוך, או תלמיד כרגע הוצא מהשיעור, או נקרא לזה שיחת נזיפה, אז ההורי יגיד, מה פתאום? זה הילד שלי כזה מקסים, כזה נהדר, כזה מלאך.
כן, אין, ההורים, אדם קרוב אצל עצמו, כן? ההורים דואגים לילדים שלהם, והם דואגים לטובתם. אבל הם גם אלה שינזפו בהם כשהם לא לומדים למבחן, והם אלה שמידגו שהוא למד למבחן, ושיביאו לו את המורה הפרטים, הוא צריך עזרה, ושידגו לשבת לו על הראש כדי להכין שיעורי בית. זה רוב ההורים במדינת ישראל. ואם לפעמים הם מרגישים שנעשה להם, אבל אני, בוא נגיד, זו חולשה אנושית שאני מכירה בה ומבינה אותה. זאת אומרת, זה לגמרי מובן. אני, במקרה השבוע היה לנו כנס גדול בנושא חינוך, והיה לנו שולחן עגול בנושא בחירת הורים. ומה שמדהים זה שכל מי שהיה בשולחן, ממשרד החינוך ועד ארגוני ההורים, אמרו שכשמכניסים אלמנט של בחירה, אז פתאום התלונות של ההורים על המערכת פוחתות. כי כשיש להורים איזושהי, אפילו את ההשפעה המינימלית של לבחור לאיפה הם שולחים את הילד שלהם, אז הם לוקחים אחריות על הבחירה שלהם. והם גם יודעים שזה בר שינוי, כי אני בחרתי בזה. אוקיי? והם כשאתה נותן להם השפעה, אז הם כבר לא הופכים את השולחנות.
כן, האמת היא שאלמנט, האמת היא שמודל כזה, או לפחות דומה לזה, קיים בירושלים, שתלמידים יכולים לבחור בין בית ספר בשכונה אחת לבית ספר בשכונה אחרת, והרבה תלמידים שאני שומע מחברים שלי שמספרים על זה שתלמידים שלהם אומרים, בית ספר הזה גרוע, אז אותם חברים שלי עונים להם, אז תעבור, מה הבעיה? ואז מיד מסתם הפה, פשוט מסתם הפה, כי אין מה להגיד, כלומר, למה אני לא עובר לליאדה, או למה אני לא עובר לבויר? או כציונים שלא מספיק טובים, או כנסיעה יותר מדי ארוכה, אבל זה כבר הופך לבחירה. זה לא איזה משהו שהוא אפשר להתלונן סתם מהצד כמו איזה קהל ולהישאר בחיים.
נכון.
יש פה אחריות.
תראה, אני, אז בירושלים זה באמת מערכת מאוד מיוחדת, והיא מתחילה כבר מגיל גן. אני למשל, אני עמדתי בפני הבחירה, לאיזה גן לשלוח את הילדה שלי, זאת אומרת, היא שובצה לגן אחד, ואני יכולתי לבחור להרער על זה ולקבל, והיו יתרונות וחסרונות בשני הגנים. והייתי צריכה לעשות בחירה חינוכית, שקולה, רצינית, חשבתי עליה לעומק, ועשיתי את הבחירה, וקיבלתי את מה שבחרתי, אוקיי? ואני לא יודעת אם זאת הבחירה הנכונה, אבל זאת הייתה בחירה שלי, שאני שקלתי ואני חשבתי, מתוך ההיכרות שלי עם הילדה שלי, ועם כל מערכת הנסיבות שלנו. אין, ולעולם לא יהיה, פקיד בשום מקום בעולם, שידע לעשות את הבחירה הזאת טוב ממני.
אוקיי, אז בוא נמשיך בעצם לדבר על ישראל, לפני שנציג את המודל של סואל. במקום שממנו אני בא, לפחות בחברה שבה אני גדלתי, הרבה מאוד הורים, הרבה מאוד דודים שלי וכאלה, מאוד מתנגדים לבית הספר פרטיים, אבל בשיחות סלון שאני מנהל איתם, אני אומר, אבל אתם שלחתם לכפר הירוק, ואתם שלחתם לאיזה פנימיה בשדה בוקר, ואתם שלחתם, אף ילד שלכם לא למד בית ספר ציבורי, כולם לומדו רק בפרטי, למה אתם כל כך מתנגדים לפרטי? נשאלת השאלה בכלל, למה דווקא בסירונים העליונים, כל כך מתנגדים להפרטה הזאת של בתי הספר, כאילו בישראל זה לא שיש כל כך בבתי ספר פרטיים, יש מעט מאוד. אבל למה הם מתנגדים לזה? אם הם בעצמם דואגים לזה שהילדים שלהם יהיו בבתי ספר הכי פרטיים.
תראה, זה, באמת בישראל כמעט ואין בתי ספר פרטיים, אפילו מה שקוראים לו פרטי לרוב, הוא מוכר שאינו רשמי, ובעצם הוא ממומן על ידי, הרוב ממומן על ידי משרד החינוך, וגם מפוקח על ידו.
אז מה השוני בין זה לבין זה? זאת אומרת, אנחנו מכירים את האנתרופוסופי וזה שהיו בהתחלה פרטיים, ואז משרד החינוך מאוד רצה לחבק אותם חיבוק דוב, שמזכיר קצת דוד זקן שרוצה לתת נשיקה על לחי או צביטה על הילד בן 5. למה משרד החינוך כל כך רוצה לחבק את החיבוק דוב הזה?
כי הם הצליחו יותר מדי. זה מה שקרה גם עם הצ'רטרים. למה מתנגדים כל כך לצ'רטרים? למה מתנגדים למה שאתה קורא לו פרטי פה בישראל? כי הם מצליחים יותר מהמערכת הציבורית, הם מביכים אותה. המערכת הציבורית לא עומדת בתחרות, אז היא רוצה להכניס אותם אליה, גם כדי שתהיה לה שליטה. הם רוצים שתהיה להם שליטה על כל בתי הספר, והם לא אוהבים את זה שיש בית ספר אחר שמתנהל אחרת, אוקיי? עושה פדגוגיות אחרות, מכשיר את המורים שלו אחרת, ומצליח יותר מהם. זה חושף אותם בערבתם, הם מאוד מאוד לא אוהבים את זה. סליחה שאני קצת בוטה וגסה פה, אבל זה באמת, אני חושבת שכשאתה מסתכל מתחת לכל הדיבורים הפדגוגיים, זה המשמעות, שהם לא אוהבים את התחרות הזאת.
ואיך בעצם משרד החינוך שולט בבתי הספר? זאת אומרת, איך מתבצעת פעילות הפיקוח היומיומית? אנחנו מכירים את זה שיש הרבה מאוד מפקחים במשרד החינוך, שגם הרבה מאוד גורמים רצו להפחית מספר המפקחים, וכל פעם דאגו לזה שזה לא יקרה, כי לאן נפטר את אותם מנהלים כושלים? הרי אפשר לפטר אותם, גם להם יש קביעות, ולהם יש קביעות כבר כמנהלים, ולא רק כמורים, אז מנהל כושל הדרך היחידה לפטר כלפי מעלה. אבל מה אותם מפקחים עושים בעצם בשביל באמת לאכוף את רצונם על בתי הספר? איך זה עובד?
זה מתחיל מההתחלה. זאת אומרת, מראש אין למנהלי בתי ספר הרבה בחירה. הם מקבלים את כל מה שחשוב כדי לייצר חינוך, את כל המעשה החינוכי, הם מקבלים כמוכתב. הם מקבלים שעות הוראה שצבועות מראש לצורך מסוים. זאת אומרת, הם מקבלים בנק של שעות.
4 שעות אנגלית בכיתה י'.
בדיוק.
5 שעות מתמטיקה בכיתה ד'.
מערכת שעות שלא תפחת מ-X שעות בשבוע, שמתוכן 3 ככה, 4 ככה, 5 ככה. ואז
גם מתי הפסקות?
מתי
גם
הפסקות?
גם מה האורך של כל שיעור?
מה גודל הכיתה?
שיעור של 43 דקות.
נכון. מה מספר התלמידים וכו'. נמצא מכל הצדדים מסביב לתקנות, ואין לך הרבה משחק בתוכם. ואז גם קובעים לך בעצם מי המורים שלך. אתה יכול לבחור, אתה יכול כאילו לגייס מורים, אבל אז אתה נתקע, בעצם אתה מקבל איזה פול של מורים עם קביעות, ויש לך את הפול הזה, ואז אתה יכול לקבוע קצת בשוליים, ואחרי שנתיים גם הם מקבלים קביעות. אתה לא באמת יכול לשחק עם כוח ההוראה שלך. אתה לא יכול לתגמל מורה שהוא מאוד טוב, אתה לא יכול לפטר מורה שהוא לא כל כך טוב, אתה לא יכול באמת, אתה מוגבל ביכולת שלך, נגיד, להכשיר אותם, אוקיי? יש להם השתלמויות חיצוניות, יש להם, כל מיני קריטריונים שלהם, שעות העבודה שלהם, איך שבוע העבודה שלהם נראה. הם צריכים לעשות 28 שעות פרונטליות, וככה וככה שעות פרטניות, וככה וככה שעות שהייה. אתה לא יכול לשחק עם זה, להגיד, המורה הזה אלוף בפרטני, בוא ניתן לו יותר.
בוא ניתן לו רק פרטני. נכון. ממש טוב בזה, נכון, נגיד. נכון. בוא ניתן להם... כיתה הוא לא יודע להשתלט.
נכון. נגיד. ואני אומרת, זה היה ניכר במיוחד בשנה האחרונה עם הקורונה. שראית מורים שלא צריכו להחזיק איתה בזום, כי בזום אתה צריך להיות אלוף העולם בפרונטלי, אוקיי? אבל זום לא מוגבל במספר התלמידים שאתה יכול להכניס אליו. זה לא משנה אם יש בו 30 או 100. אז יכולת להביא מורה אחד, אלוף בזום, שהוא ילמד 3 כיתות בשכבה. ומורה אחר נגיד יעשה רק פרטני, או שיעשה רק פרויקטים מיוחדים.
או רק בדיקת המבחנים של אותו אחד.
נכון.
מה שאני עשיתי בזום היה שעשיתי כל פעם הקלטות, שוב, כי יש לי פודקאסט, אז אני יודע מה זה לעשות הקלטות טובות של מספר דקות מועט, אז במקום שיעור של 45 דקות, אני מקווה שאני לא מפליל את עצמי יותר מדי. באמת זה היה באישור המנהלת, אז היא יודעת.
אז
לא, הכל בסדר. הכל היה באישור, אני סתם צוחק. אז במקום שיעור של 45 דקות, שלחתי להם הקלטה של לפעמים 7-8 דקות של כל השיעור, ואז אחרי כמעט כל מבחן, אז היה בוחן בגוגל פורמס, ואז אני אפילו צריך לבדוק את המבחנים, זה נותן לי ישר פלט, ונותן להם ישר פלט.
כן.
אז גם הם השתתפו, כדי לא לקבל ציון נמוך, וגם הם בעצם יכולים ללמוד לפי הרמה שלהם. מישהו שהוא מאוד מהיר, יכל לקלוט את החומר בפעם אחת. גם שלחתי מקביל חומרים כתובים. ואז בעצם תמיד שרוצה כתוב, יכול כתוב, זה נכון. יכול זה, והם נבחנים על זה אחר כך, כי אם אתה לא נבחן, אז אתה יכול להיות תוכח נפקד, להראות הפנים שלך מול הזום, אבל שום דבר לא קורה שם בראש.
עם מצלמה קבועה ופיג'מה.
לא, ולהקשיב בכלל ללידי גאגה באוזניות.
נכון. אני חושבת שהקורונה ראיתה שאפשר לעשות דברים מאוד מאוד יצירתיים בחינוך, ואני חושבת שביום יום החינוכי זה לא אפשרי. זאת אומרת, לא עושים דברים כאלה. אני, לי פעם היה רעיון, אני בעברי מורה לתנך. אני פעם היה לי רעיון לעשות, ללמד את כל החומר לבגרות בשבועיים מרוכזים בסיורים בשטח. ללכת לשילו, ללכת לעמק האלה, ללמד כאילו את הדברים איפה שהם קרו. אנחנו חיים פה, מדינת ישראל, זה ארץ התנך כאילו. וזה לא באמת אפשרי. אין דבר כזה, לא, זה לא קיים.
רציתי להציע לכם להפיק סיפור חיים מרגש לסבא וסבתא. אז אם אתם גם רוצים להפיק תוך זמן ממש קצר סיפור חיים שכולל את כל החיים מלידה ועד זקנה ולשמור את כל הסיפורים הכי טובים של סבא וסבתא כדי שלא ילכו לאיבוד, תפנו אליי 0505-77-0586 ותקבלו הצעת מחיר. להתראות.
אז אנחנו בעצם רואים שיש אלמנטים מסוימים של אותה בחירת הורים בתוך מערכת החינוך, אבל מערכת החינוך לא מאוד רוצה לאבד את השליטה, והיא החליטה שכן יהיה איזושהי בחירה בין כמה בתי ספר, אבל זאת תהיה בחירה מבוקרת. ובעמוד 19 את כותבת ככה, שהבחירה המבוקרת הזאת צריכה להיות כזו, בין בתי ספר דומים ככל האפשר באיכותם וביכולתם לתת מענה להרכב האוכלוסייה של התלמידים באזור הבחירה המבוקרת. אפשר פירוש רש"י?
זה מתוך החוזר הרלוונטי, אני חושבת, זה מתוך הדרישות לבחירה מבוקרת. זאת אומרת, משרד החינוך הבין שיש צורך בבחירה, שהורים דורשים את זה, וזה משהו שעולה מהשטח. הייתה גם החלטת ממשלה, שאמרה שצריך לייצר אלמנט של בחירה, אבל לא אוהבים תחרות. כמו שאמרנו כבר, לא אוהבים תחרות במשרד החינוך. אז אמרו, איך נעשה בחירה בלי תחרות? אז אמרו, בוא נחלק במקום אזורי רישום שאתה משובץ לבית ספר, נייצר איזשהם אזורי בחירה, שמאפשרים לך בחירה בין משהו כמו 3-5 בתי ספר, אבל שכולם יהיו בערך באותה רמה, וכל אחד תהיה לו איזו ייחודיות מיוחדת, אוקיי? הוא יהיה במנהיגות, הוא יהיה לו איזו ייחודיות, לא יודעת, מדעים.
זאת אומרת, המצב הראשון היה, נגיד אם אתה גר ברחוב זמנהוף, אז אתה בעירוני ט', עכשיו המצב יהיה, אם אתה גר ברחוב זמנהוף, אתה או בעירוני זין, חט או טט, שהם יחסית דומים מבחינת איכות, או שהם לא דומים, אבל יש להם כל אחד איזשהו מין אלמנט כזה של שיווק, מין מילה יפה כזאת שבעצם מייחדת אותם. זה לא מצפר יותר טוב או פחות טוב, הוא פשוט מיוחד. אחד יותר אומנותי, אחד יותר מנהיגותי, אחד יותר טיולים בשטח, אבל שזה מה שמבדיל ביניהם בעצם.
כן, בעצם כאילו התהליך הזה של בחירה, להיכנס למהלך הזה של בחירה מבוקרת, עובדים כמה שנים על פיתוח ייחודיות בית ספרית, עובדים על זה עם המנהל, ואז הוא מייצר איזה ייחודיות, אבל בעצם שומרים על זה שהבחירה לא תהיה בין בית ספר שהוא באיכות שלו, נגיד טוב, רע ומצוין, אלא בית הספר שהם כולם 70, אבל זה 70 בניחוח מנהיגות, וזה 70 בגוון אומנויות, אבל בוא נגיד לך שהורים לא פריירים.
הם יודעים מה 70 ומה 90.
הם לא, כן, גם השטויות האלה של מנהיגות, הם לא קונים את זה, הם יודעים להגיד איזה בית ספר יותר טוב, ואפילו אם יש אחד ליד השני, בית ספר אחד שהוא טוב מאוד, והשני הוא מצוין, הם בוחרים את המצוין, הם יודעים את זה.
אבל איך אפשר לדעת איזה בית ספר הוא טוב או לא טוב, אם כמעט אין מבחני השוואה? זאת אומרת, את מספרת, גם בהקדמה שכתבת, שבעצם היו מבחני מיצב, שבעצם ישבו בין בתי הספר, אבל בגלל שהם שיקפו תמונה כל כך מבאסת, שיש בתי ספר שמצליחים יותר וכאלה שמצליחים פחות, הם בוטלו.
כן, הם רשמית הם לא בוטלו בגלל זה. הם בוטלו בגלל שהיה ניסיונות רמייה של זה, היה כל מיני...
אמרו לתלמיד החלש תישאר בבית.
בדיוק.
אבל גם בבית ספר המצוין אמרו לחכם להישאר בבית. אז זה כן השוואה טובה.
כנראה שבכל בתי הספר, עשו כל מיני קומבינות עם הדבר הזה, כמו שתמיד עושים, וביטלו בעיקרון בגלל זה, ואז החזירו חדש, ורק הודיעו שלא מפרסמים יותר את הציונים.
הם יהיו לשימוש פנימי של המשרד.
הם יהיו לשימוש פנימי.
כמו מפרסמים על שיש למטה, לשימוש פנימי, ולא ממלאים שם
תחתימה. כולם יראו את זה, כולל המנהל, כולל המורה של הכיתה, חוץ מההורים. זאת אומרת, הם היחידים שלא ידעו מה הציון של הבית ספר או של הכיתה.
בקשות לחופש מידע בתור אקטיביסט בתחום החינוך, את יודעת, הן נחשפות על ידי בקשות חופש מידע?
זה עוד לא נכנס ממש, הדבר הזה, כי אנחנו נראה אם זה ייכנס בשנה הבאה.
מה, במשרד שלכם כתוב, או האם ביקשת בקשת חופש מידע היום?
אתה יכול להגיש בקשת חופש מידע, אבל אתה לא תקבל את המידע הזה, אוקיי? כאילו, זה צריך להיות ברור, אבל זה באמת היה מתוך אידיאולוגיה שלא רוצים לעשות השוואות, כי השוואות זה דבר רע, כי בהשוואות יש מישהו שאתה מגלה שהוא מוצלח, ויש מישהו שאתה מגלה שהוא פחות, ולא אוהבים את זה. תראה, הטרנד היום בעולם החינוכי זה כאילו עולם בלי ציונים כזה, אוקיי? בלי מבחנים, בלי ציונים.
ערכות מילוליות.
כן, ערכות מילוליות, או כאילו ערכות יצירתיות כאלה, וכל מיני דברים אחרים, שהם לא שמים ילדים על סקאלה, כי אנחנו לא אוהבים את זה, אוקיי? אבל בוא נגיד, בעולם השמרני, יש ערך למצוינות, ואתה יכול רק להגיד שמישהו מצוין כשאתה שם אותו על סקאלה, אוקיי? אתה אומר, הוא מעל רף מסוים, אוקיי? עכשיו, אנחנו גם נבחנים במבחני פיזה, ובפיזה כן עושים את זה.
הבינלאומיים.
ובפיזה אנחנו כן עושים את זה, אנחנו שמים את הילדים על סקאלה, ואנחנו רואים כמה אחוז מצטיינים, וכמה אחוז נכשלים, וכמה אנחנו בהשוואה לכל מקום אחר, וכולי. זה בעצם רק ככה אתה יכול להשתפר. אין לך דרך אחרת להשתפר.
ואחד הדברים ממש מוזרים זה שבתוצרים של מבחן הפיזה הבינלאומי שעוד לא בוטל, אנחנו רואים שיש במדינת ישראל את ההפרשים או את הפערים הכי גדולים מבחינה חינוכית בין המצטיינים לחלשים, וזאת על אף שאנחנו אולי המדינה הכי ריכוזית מבחינה חינוכית במערב. זה מאוד מוזר לראות איך שדווקא במערכת מאוד מאוד ציבורית, מאוד ריכוזית, ממשלתית, יש פערים מאוד גדולים לעומת מקומות שבהם יש בתי ספר פרטיים, או גם בתי ספר פרטיים באחוזים מאוד גבוהים, שבהם יש פערים יותר נמוכים, זה נגד כל מה שלימדו אותנו. איך זה קורה?
כן, אני מסכימה עם משפט חוץ מהמילה על אף, וזה מוזר. זאת אומרת, זה לא מוזר, זה בגלל, אוקיי? יש איזה מחשבה, כל הנתונים מעידים שהיא לא נכונה, ואני לא מבינה למה היא עדיין מתקיימת. שאם אתה תחזיק מאוד מאוד חזק את המערכת, אתה תצמצם פערים. וכל הנתונים מראים אחרת. העדויות על מדינת ישראל מראות שאנחנו גם בתחתית הטבלה, אוקיי?
בהישגים.
בהישגים, וגם בראש הטבלה בפערים. זאת אומרת, מה שאתה יודע בוודאות זה שמה שאנחנו עושים עכשיו לא עובד. הוא לא עובד לא ביצירת חינוך איכותי ולא בצמצום פערים.
אבל אני אומר, עזבי רגע, עובד לא עובד. איך זה יכול להיות שדווקא מערכת שמקצצת את הראש של החזקים, פשוט מונעת מהם לקבל שעות נוספות, מונעת מבית הספר מיוחדים מסוימים להיות דווקא למצטיינים ולקדם אותם הלאה עוד ועוד ועוד, ומצד שני משקיעה הרבה מאוד משאבים בחינוך מיוחד, בכיתות אתגר, בכיתות אומץ, בכיתות מבר וכל הדברים האלה, לא מצליחה לצמצם פערים, זה כאילו הדבר הכי מוזר שיש.
זה מוזר, אבל אני אחזיר אותך לתחילת שיחתנו ולדיבור על ההורים. הורים משקיעים בחינוך של הילדים שלהם. אם הם לא יכולים לתת להם, לקחת אותם לבית ספר פרטי, הם ישלמו על תלן. אם מגבילים אותם בתלן, הם ייתנו להם הורים פרטיים. אם, בסוף כאילו ינסו למנוע גם את זה אולי, אבל אי אפשר, הורה שרוצה להשקיע בחינוך של הילד שלו, שמבין שהחינוך של הילד שלו זה מפתח להצלחה העתידית שלו, אז הוא משקיע בזה, הוא ישקיע בזה זמן, והוא ישקיע בזה כסף, ואי אפשר באמת למנוע את זה מהם. אבל אם תשאל אותי על התחתית, למה בתחתית לא מצליחים? למה יש אחוז נכשל?
למה לא צריכים להרים את התחתית? הם משקיעים בה כל כך הרבה. יש תלמידים שפילו יש להם סייעת אישית. זאת אומרת, מה צריך יותר מאשר מורה אישי כדי להצליח?
נכון, אבל זה בגלל שלא משקיעים נכון. לא משקיעים נכון. כשאתה בא לבית ספר, שהתלמידים לא מצליחים לשבת בכיתה, ואתה אומר לו, בוא אני אעזור לך, אני אתן לך עוד שעות בכיתה. אתה עושה בדיחה. זה לא עוזר. משרד החינוך יודע לתת שעות הוראה, וזה לא מה שבתי ספר צריכים. הם צריכים דברים אחרים, הם צריכים כסף גמיש. למה בתל אביב ובהרצליה וברעננה נותנים חינוך איכותי? כי הם מכניסים כספים עירוניים. אוקיי? הם מוסיפים הרבה מאוד כסף על מה שמשרד החינוך נותן, והם נותנים אותו באופן גמיש. הם נותנים כסף גמיש, ואז מנהלים יודעים מה לעשות איתו. אבל במקומות אחרים, באום אל פחם, ובירוחם, ובמקומות כאלה, אז הם מקבלים רק שעות, והם מוגבלים. אז הם לא מצליחים.
כלומר, מנהל אין כסף בקופה, נגיד שיש לו איזה מורה נחמדה לתנך, והיא רוצה ללמד בשילו, אז הוא לא יכול להגיד, אוקיי, קחי 4,000 שקל לאוטובוס, אני רוצה לתמוך בדבר הזה, זה חשוב לי.
אין לו אפילו, אם הוא מנהל בית ספר בעוטף עזה, אין לו כסף לפסיכולוגית. הוא מקבל עוד שעות. מה הוא יעשה עם השעות? הילדים בממד. מה הוא יעשה עם זה? נותנים לו כלים לא מתאימים. במקום להגיד לו, אתה מנהל בית הספר, אתה יודע את העבודה, קח כסף, תעשה מה שאתה חושב לנכון. מכתיבים לו מה לעשות, ואז מתפלאים שזה לא מצליח.
עוד נועל מהסיפור הזה של הבחירה המבוקרת, שעליו נראה לי שכדאי שנרחיב את הדיבור, זה הנועל הבא. ראה השר כי הכרזה עלולה לפגוע במערכת החינוך הממלכתית, ראשי השר שלא להכריז על המוסד כמוסד מוכר. זאת אומרת, מה שכתוב כאן זה שבעצם אם איזושהי קבוצת הורים רוצה להקים איזשהו בית ספר, והיא צריכה כמובן את ההכרה של משרד החינוך במוסד הזה, כדי שתלמידים ילמדו שם, כי אם אין את ההכרה, אז התלמיד הוא לא עומד בתנאי חוק חינוך חובה, וחובה זה חובה. זאת אומרת, אתה לא יכול לשלוח את הילד שלך לבית ספר לא מוכר, לבית ספר שאפילו לא מקבל שקל מהמדינה, אם הוא לא מוכר. אבל כאן כתוב בנוהל הזה, זה שאם הדבר, אם בית ספר כלשהו יוכרז כמוכר, וזה יפגע במערכת הציבורית, אז אסור מבחינת נהלים להכיר בו כבית ספר. מה?
זה עוד דרך שמשרד החינוך. משרד החינוך רוצה לשמור על המערכת ממלכתית. הוא הבעלים של כל בתי הספר היסודיים, אוקיי? זה דבר כמעט חסר תקדים במערב, ואין לו תחרות. אז כשהורים רוצים להקים בתי ספר אחרים, לא של המערכת הרשמית, אז הם צריכים לבוא למשרד החינוך ולבקש הכרה, כמו שאמרת. משרד החינוך, אבל כאמור, לא אוהב תחרות. אז הוא אומר, אני אסכים לכם להקים בית ספר אחר, רק אם תעמדו באלף, בית, גימל, אלף וכולי, כל התנאים, שאחד מהם הוא שזה לא ישפיע על בית הספר הרשמי שליד. אוקיי? עכשיו אתה אומר, אבל הסיבה שאני מקים את בית הספר הזה, זה כי אני לא אוהב את בית הספר הרשמי שליד.
כי יש סיבה, יש צורך. הסיבה שאני מקים פיצריה בפינת הרחובות הזאת, זה שנראה לי שאין פה פיצריה באזור, או שהפיצריה גרועה.
כן, אני חושב שהפיצה הזאת לא טובה, אני פותח פלאפל. אוקיי? אני רוצה לפתוח משהו אחר.
אני רוצה לפגוע, כאילו.
נכון, זאת המטרה היא להגיד, אנחנו לא רוצים לשלוח את הילדים שלנו לבית ספר הזה, אנחנו רוצים להגיד בית ספר אחר, אבל משרד החינוך אומר, לא, 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 אם תיסגר אפילו כיתה אחת בבית הספר, זה אילה להגיד שזה פוגע בחינוך הממלכתי, ולכן לא נאפשר את פתיחת בית הספר החדש.
היי חברים, מה שלומכם? רציתי לספר לכם קצת על הפודקאסט הזה, עלה למשמעות שאתם מקשיבים לו. אני כבר מעל 3 שנים מקליט 2 פרקים בשבוע, מעל 250 פרקים, ומנסה להביא לכם את מיטב המוחות, אבל מה לעשות? צריך גם להתפרנס ממשהו. אני מאוד אשמח אם מי שיזין לפודקאסט ונהנה ממנו, יתרום בין מנת פלאפל, מנת שווארמה, או כל דבר כזה או אחר, עדיף בהוראת קבע חודשית, יש לנו גם פודקאסט למנויים בלבד, למי שתורם לנו כספים, על המשמעות פלוס, שבו יש כבר מעל 60 פרקים שזמינים רק למנויים. אז הצטרפו אלינו לעל המשמעות פלוס, ותעזרו לי ממש להמשיך בעבודה שלי בשבילכם. תודה.
וואו. עכשיו, בואו ניגש לספר עצמו. כי עד עכשיו דיברנו על מדינת ישראל ועל הכשלים בשיטה שלנו, וזה את מטיבה לעשות גם במקור ראשון. והספר של סואל, הוא נראה כמו כתב, נראה כמו מישהו שעבר אצל יוני בלונדי קורס מרוכז נגד ארגוני עובדים. בחורבן ההסתדרות מנוחם. כלומר, כל הספר הוא מראה, שוב, גם זה, רואים את זה בכותרת משנה, כיצד מכשילים אינטרסנטים את חינוך ילדינו. זאת אומרת, כמעט כל הספר בא ואומר, הבעיה היא ארגוני המורים. ארגוני המורים, יש להם הרבה מאוד כסף, גם בארצות הברית, גם בישראל, בשביל להשפיע על פוליטיקאים, ובשביל לקדם את המדיניות שלהם. ולכן הם יעשו כל דבר על מנת לפגוע בצ'רטר האלה, שזה אולי 1 ל-10 תלמידים לומד בבית ספר פרטי, או צ'רטר בארצות הברית, זה מספרים זהומים, אבל הם נלחמים בהם, נלחמת חורמה אדירה.
כי הם בדיוק עושים את מה שאמרנו קודם, הם חושפים את הרוותה של המערכת הציבורית. הם אומרים, אתם יודעים מה אנחנו עושים? אנחנו לא עושים משהו כל כך שונה מכם. אנחנו מלמדים את אותו חומר, נבחנים באותם מבחנים, ומצליחים הרבה יותר. אנחנו מצליחים יותר רק בגלל שאנחנו מכשירים את המורים שלנו, בוחרים את המורים שלנו, מפטרים את המורים שלנו, ואומרים להם איך ללמד אחרת, אוקיי? וזה פשוט בלתי נסבל מבחינתם של ארגוני המורים. הם רוצים שליטה על המערכת, והם רוצים את המפתחות להעסקה, והם רוצים שתהיה להם שליטה על הדבר הזה, ולא שזה יופרט כביכול להרבה מאוד גורמים שאין להם עליהם שליטה. Okay. למשל, אם אני אעשה את ההשוואה למדינת ישראל, אז אתה רואה שאחד הדברים שיפה בן דוד מתנגדת אליהם נחרצות, באמת כאילו בכל התותחים, זה שהסמכויות להעסקת המורים יעברו לרשויות המקומיות. Okay. למה היא מתנגדת לדבר הזה? באמת יש לנו מעסיק אחד, זה משרד החינוך, אנחנו מתנגדים לכל שינוי בזהות המעסיק שלנו. למה היא מתנגדת לדבר הזה? כי היא, יש לה מנוף על משרד החינוך. עכשיו היא קודם כל יש לה ותק עצום להיאבק בו, והיא יודעת איך לנצח. וגם עכשיו היא תתחיל לריב עם 250 רשויות, 260 רשויות, כל ראש עיר עם כל הקריזות שלו, עם התושבים שלו ועם מה שהוא רוצה. אחרי, בוא נלך יותר רחוק. היא צריכה לריב עכשיו 5,000 מנהלים, אם נוריד את זה לרמת המנהל, כל מנהל בית ספר יחליט את מי הוא מעסיק, את מי הוא לא, ועכשיו היא צריכה לריב עם 5,000 מנהלי בתי ספר. זה ברור שככל שאתה מרכז את הכוח, אז יפה בן דוד או לארגון המורים, אוקיי, בדוגמה האמריקאית, יש יותר מנופים עליו, יש יותר שליטה, וזה מה שהם רוצים. הם גם יכולים להשבית את כל המערכת ברגע אחד. אבל אם יש לך הרבה מאוד בעלויות, אז כל אחד עושה את ההחלטה שלו בעצמו. הכוח שלהם יורד. ובסוף בסוף, ארגוני המורים הם ארגונים שדואגים לאינטרס של העובדים שלהם, ורוצים לשמור על הכוח שלהם.
אחד הדברים שהכי מפריעים למורים בכיתה, זה התנהגות חצופה, או התנהגות שמפריעה למהלך התקין של השיעור. וכאן, סואל מביא בעמוד 91, משהו מאוד משונה. אז ארגוני המורים מתנגדים לכללים מחמירים בנושא התנהגות תלמידים, כמו אלה שקיימים בבתי ספר בזיכיון, שבהם מתקיימת מדיניות אין תירוצים, ואשר יכולים להביא לעלייה במספר ההשעות והסילוקים של תלמידים מפריעים או אלימים. לכאורה, האינטרס של המורים הוא לדאוג לזה שיהיה שקט בכיתה, שיהיה אפשר ללמוד, שתלמידים לא יתחצפו אליהם. ופה נראה שהם מתנגדים לזה שיהיו כללים של אין תירוצים, ונראה שגם שאחת הבעיות הכי גדולות בבתי ספר בישראל, זה בעצם ש יש תלמיד אחד שלא יכול לשבת, בין הפרעות קשב וריכוז, בין בעיה אישיותית, בין בעיה חברתית, בין סתם לא מעמידים אותו במקום בבית, והוא מפריע לכל הכיתה ללמוד. זאת אומרת, אחד מפריע לכולם. אז למה האיגודי מורים מתנגדים כל כך לכללים האלה של אין תירוצים, או לכל המדינות משמעת המחמירה שיש לבתי ספר בזיכיון?
תראה, הצ'רטרים הרבה פעמים מבקרים אותם על זה שיש להם מדיניות מאוד מאוד קשוחה, אוקיי? שמעיפים ילדה מהיום הראשון לבית ספר בגלל שהיא באה עם תיק בצבע לא נכון, וזה מאוד קשוחים הדברים האלה. ואז, אבל משרד החינוך הוא הרבה יותר, נגיד משרד החינוך פה כן, אבל בארצות הברית זה המשרדים שלהם, הם הרבה יותר מקלים בדברים האלה, כי כאמור, ילד חייב להגיע לבית ספר.
אם לא יהיו ברחובות, אם לא יהיו בפשע.
אז אסור, אתה חייב לתת לו בית ספר וזה. ואז אי אפשר להעיף אותם מבית ספר ציבורי, קשה מאוד, כאילו, גם השעיות זה יותר מורכב, בישראל זה אפילו יותר מבארצות הברית. ואז הם אומרים, סליחה, אני משחק, ארגוני המורים, אומרים, אני משחק תחת מערכת כללים מסוימת, שבה אתם מחמירים עליי, ואני לא יכול להעיף תלמיד מתי שבא לי, אבל הצ'רטרים יכולים להעיף מתי שבא להם, זה לא הוגן, כאילו. הם מקבלים כיתות יותר נוחות, יותר קלות וכאילו. אני חושבת שהם יכולים להיות קשוחים גם במערכת הציבורית, וגם המערכת הציבורית צריכה להיות יותר קשוחה. אבל זה כבר פילוסופיות חינוכיות.
אחד מראשי איגודים בארצות הברית אמר שכאשר התלמידים יתחילו לשלם דמי איגוד, התחיל לקדם את טובתם. זאת אומרת, ארגוני המורים דואגים לאינטרסים של המורים, ולא של ההורים, ולא של התלמידים, וההורים נשארים בלי מישהו שידאג לאינטרסים שלהם, התלמידים נשארים בלי מישהו שידאג לאינטרסים שלהם.
תקשיב, זה אחד הציטוטים המפורסמים, אוקיי? אני באמת מתפלט...
האדם נפל בלשונו פעם אחת, ואנחנו...
תקשיב, הוא לא נפל בלשונו, הם חוזרים ואומרים את זה, אם תקשיב טוב, ליפה בן דוד היא גם אומרת את זה. יש לה קהל, הקהל הזה הצביע לה, זה אנשים שצריכה לתת להם דין וחשבון. אני אפילו, אין לי מה להאשים אותה. היא עושה את העבודה שלה. העבודה שלה היא לא לדאוג למערכת החינוך בישראל, והעבודה שלה היא גם לא לדאוג לתלמידים. העבודה שלה היא לדאוג לאינטרס של המורים. היא עושה את זה, היא עושה את זה עם כל הכוח שיש לה, והיא משתמשת בכל הכלים שיש לה. התלונה שלי היא כלפי מי שנותן לה את הכוח הזה, לא כלפי מי שמשתמש בכוח שניתן לו. אני חושבת שגם זה לא ראוי, אבל באמת מה שצריך לעשות זה לשנות את מערכת הכוחות. לצערי, באמת ארגוני ההורים הקיימים היום, אין להם סמכויות. אוקיי? זה לא שכאילו מישהו חייב להיוועץ בהם. נגיד במקומות אחרים בעולם, יש מועצה מנהלת כזה, סקול בורד, ועד מנהל של בית ספר או של מחוז. ויושבים בהורים, ויש להם סמכויות לקבל החלטות לגבי בתי ספר, עסקת מנהלים, יש להם כאילו כל מיני סמכויות. בארץ להורים, לארגוני ההורים, אין שום סמכות. הם מקסימום מתייעצים איתם.
לא, גם מרקים את המסיבת סיום, ובוחרים את הצבע של האחוז. ודברים באמת מאוד מינורים לצערי.
תקשיב, אני רואה, אני שומעת כאילו לפעמים על סיפורים של הורים שהם, אתה מכיר את הרגע הזה בסוף שנה, שמודיעים מי תהיה המחנכת בכיתה, וההורים, כאילו יש את השם שכל ההורים מפחדים לקבל, אוקיי? שהם לא רוצים להיות משובצים בכיתה של המחנכת
של
הזאת.
של טובה.
וכל ההורים הם פשוט בייאוש מוחלט, והם לא יודעים מה לעשות, וגם כשהם נלחמים, הם פשוט דופקים את הראש בקיר, ולא מצליחים לצאת משם. אתה שומע על בתי ספר שכאילו שמים להם מנהל, וכל ההורים לא מוכנים לקבל את המנהל הזה, משביטים את הלימודים, לא שולחים את הילדים לבית הספר, ועדיין אפשר להוציא את המנהל.
אבל ראינו כמה מאבקים מוצלחים בשנים האחרונות ש... הורים לא הסכימו לשלוח, ובאמת לא שלחו שבוע שבועיים, ומשרד החינוך התקפל.
ראינו את המאבק, לא ראינו שניצחו. לא ניצחו. בכל המקומות האלה, תבדוק אותי. לפחות ברובם, המנהל נשאר.
הוא לא קודם להיות מפקח?
יכול להיות ששנה אחרי, אבל אני מזמינה אותך לבדוק את זה. אני אשמח לראות את הנתונים מהסיפורים שאני מכירה. המנהל בדרך כלל נשאר. קשה מאוד לנצח במאבקים האלה. זה באמת בעייתי מאוד.
אז הרבה פעמים מתלוננים שלנו השמרנים אכפת רק מבית ספר, רק מבית חרושת לציונים, רק מבחנים, רק ממדדים, אבל אחד הדברים שמודדים בתי ספר על פיהם זה גם הקטע החברתי. וסואל אומר, משהו מאוד מעניין על פי מחקר שנערך באוניברסיטת שיקגו ב-2015, שמבין התלמידים שנרשמו להגרלה להיכנס לצ'רטר סקול, אלה שהתקבלו הפגינו לאחר מכן דירוג גבוה יותר מבחינת תוצאות בהישגים אקדמיים מאשר אלה שלא זכו, ונוסף על כך, שיעור הבנות שנכנסו לאחר מכן להיריון היה נמוך יותר בקרב הבנות שהתקבלו לצ'רטר, והבנים שהתקבלו היו בעלי סבירות נמוכה יותר להגיע למאסר. זאת אומרת, יש משהו מאוד משונה שהצ'רטר סקול גם גורם באמת להשפעות חברתיות מאוד מאוד מועילות לחברה.
זה אותו דבר בעצמו, כי ילד שהחליט לקחת את העתיד שלו ברצינות, הוא ילד שגם ישקיע יותר בלימודים, וגם יימנע מהסחות דעת מזיקות. אוקיי? זאת אומרת, זה אותו דבר. אם אתה רואה ילד שהחליט שהוא לוקח את החיים ברצינות, או שההורים שלו דחפו אותו, והוא נמצא בבית ספר, והבית ספר הזה נותן לו את מעטפת התמיכה שהוא צריך וכולי, אז הוא יעשה בחירות יותר נכונות בכל המובנים, אוקיי? גם החברתיים וגם התרבותיים וגם האקדמיים. אני חושבת שזאת המשמעות של חינוך טוב. זה בדיוק מה שאנחנו רוצים. עכשיו, אתה יכול לראות את זה בארץ, למשל, במקומות שבהם הכניסו בחירה בית ספרית, הם לא כל כך אוהבים לעשות את ההשוואות על ציונים, אוקיי? כי אז, שוב, זה לשים ילדים על סקאלה. אבל הם כן בדקו, נגיד, אקלים בית ספרי. האם הילדים יותר מרוצים, יש פחות אימותים וכולי. ואתה רואה שזה גם משתפר. זאת אומרת, גם התחושה בבית הספר היא יותר טובה כשהילדים בחרו לאיפה הם הולכים, או שההורים בחרו.
כן, אבל מצד שני, נגיד שיש תלמיד אחד באמת שהורס את השיעור לכל הכיתה, או תלמיד אחד שמתנהג באופן מאוד מאוד חצוף כלפי מורים או כלפי ההנהלה.
אי אפשר להעיף אותו, בגלל שזה חוק חינוך חובה, לא רק חוק חינוך חינם, וההבחנה הזאת מאוד מאוד חשובה, כי פעם, אומנם לצערנו, היה אפשר להעיף תלמיד מבית ספר, והוא נזרק לרחוב, הוא הלך לעבוד, הוא עשה כל מיני דברים מועילים יותר או מועילים פחות, אבל עצם המקל הזה, שהיה אפשר להעיף תלמיד מבית ספר, ולגרום לו יותר לא לדרוך בשטח בית ספר, וזה כהשגת גבול, ומשטרה יכולה גם לטפל בזה, גרם לאיזשהו תמריץ לזה שאם תלמיד עבר את הגבול בצורה מאוד מאוד חדה, נגיד אפילו הרביץ למורה, יש תלמידים שמרביצים למורים או מאיימים על מורים או דברים כאלה, אי אפשר להעיף אותם. למה? כי המפקח אומר, מה, אני חייב צריך למצוא לו בית ספר אחר, מי ירצה לקבל את אותו תלמידים באות התנהגות?
נכון, ואני מסכימה איתך על זה מה, בוא נגיד מהזווית השמרנית, אוקיי? שבאמת אתה צריך... אתה צריך להגיד, יש קווים אדומים בבית הספר שלנו, ויש התנהגויות שאנחנו לא מקבלים.
למנהלים. זאת אומרת, אם את כל ההחלטות הדרמטיות, המפקח יכול רק להחליט, והוא גם אחראי אחר כך על שיבוץ, כלומר, אם המפקח היה מחליט, ומישהו אחר היה דואג לשיבוץ, אז אולי מטיל על עצמו עכשיו מהמסע נוספת, למצוא לו שיבוץ חדש.
כן.
אבל מה אומרים הרבה פעמים? אין בעיה, באמת אתה צודק. התלמיד הזה שהרביץ למורה, הוא לא יכול להמשיך ללמוד פה, אבל עד סוף שנה. בסוף שנה נמצא למקום אחר, כי אף מקום לא יסכים לקבל בשנה הזאת.
לא, אני חושבת שפעם היו גם מסגרות אחרות. היו מסגרות טכנולוגיות, והיה בתי ספר מקצועיים, היה מקומות אחרים לשלוח ילדים
כן,
כאלו.
אבל גם היה אפשר ללכת לעבוד בגיל 15-16, זאת אומרת, לא היית חייב ללמוד כחובה מדינתית, שאחר כך מביאים לך קצין ביקור הביתה.
נכון, היום זה עד גיל 16 בעצם.
סואל מספר פה דברים מאוד מאוד גסים במהלך הספר, בעמוד 153, הוא ממש מספר על אנישה ועל אחד הסיפורים באמת מאוד חריגים. הוא כותב, אחד הילדים הבוגרים יותר חצה את הכיתה במהלך שיעור, שלף את איבר מינו וביקש מאחת הילדות לבצע בו מין אוראלי. לוין שלח אותו למנהל. הוא נשלח אליו חזרה לאחר 30 דקות. תלמיד חזר לכיתה אחרי חצי שעה. תלמיד אחר השליך ספר לעבר ראשו של לוין. הוא עוקב במשרד למשך שעה לפני שנשלח בחזרה בעודו מוצץ סוכריה על מקל. אולי כדי באמת לעזור לו להתמודד עם האלבון שנשלח למנהל. אבל אותם תלמידים בעצם לא היה אפשר לעשות אותם כלום, כי הם נטועים בבית ספר והתקציב לאותו בית ספר הולך יחד עם התלמיד החוצה אם הוא כרגע אינשור, ויש לכולם אינטרס שהוא לא אינשור, אבל שפה בבית ספר, בסופו של דבר, מה שקורה זה שיהיה מוסד לעבריינים צעירים, כי ההתנהגות שמתוארת פה היא התנהגות שגם בכלא לא מקבלים.
נכון, יש התנהגויות שבאמת לא צריך לקבל. אני אגיד לך מה, אני אגיד לך משהו יותר רחב מזה, אוקיי? כי אנקדוטות יש בכל מקום וקשה ללמוד מהם. מדינת ישראל באיזשהו שלב, החליטה בחירה מודעת שהיא רוצה שכל התלמידים בישראל יקבלו חינוך עיוני אקדמי, אוקיי, על פני מה שהיה פעם, שזה היה, בוא נגיד, הרבה קיבלו חינוך עיוני אקדמי, אבל חלק או הלכו ללמוד או למדו חינוך מקצועי, חינוך טכנולוגי, בכל מיני אפיקים. וכשהיא עשתה את הבחירה הזאת, היא בעצם אמרה, אנחנו מכניסים את כולם, אוקיי, כולם ייכנסו, כולם ילמדו את זה, אבל כדי לאפשר את זה באמת, מה שקרה זה שהיא נאלצה להוריד את הרף.
להוריד את הרף של הבגרויות בעצם.
של כל מה שלומדים, של תוכניות הלימודים, הבגרויות זה רק הקצה של זה, אבל של תוכניות הלימודים, ומה נדרש מתלמידים, ומה היקף הידע שאנחנו רוצים לקבל מהם.
וההתנהגות המקובלת.
של הכל. אני חושבת שבעצם זה שאתה אומר, אני רוצה מערכת שהיא אוניברסלית, שכולם משתתפים בה, ואני רוצה מערכת שהיא תלמד את כולם לימודים אקדמיים עיוניים, אז אתה חייב בהגדרה כמעט לייצר מערכת שהיא, בוא נודע על האמת, בינונית. היא קשה לה להיות מערכת מצטיינת.
את חושבת שמשם הגיעו הרבה מההקלות שיש שם, הקלה של מבחן בעל פה, שזה בעצם מבחן שהוא הרבה פעמים מוטה בגלל כמה שהתלמיד נחמד, או כמה שאתה מרחם עליו, ואתה רוצה שהוא יעבור. וזה לא בפני שני בוחנים אובייקטיביים וכו' וכו'. ויש התעלמות משגיאות כתיב, הרי בחיים עצמם אף אחד לא התעלם למשגיאות הכתיב. אני שלחתי היום מספר מיילים לכמה אנשים נשואי שהם בארצות הברית, ואני יודע שבאנגלית יש לי מדי פעם שגיאות כתיב, ועברתי עליהם 20 פעם לוודא שאין שם את הטעות הכי קטנה באנגלית, ושלחתי לכמה חברים דוברי אנגלית. זאת אומרת, אני בחיים עצמם יודע שאף אחד לא יתעלם לי משגיאות, גם לא בפודקאסט הזה שיש לי טעויות לשון, אני מתבייש, אבל אני יודע שאני עובד על זה ומשתדל שהדברים ישתפרו.
נכון, אני חושבת שזה חלק מאיזו תופעה כוללת כזאת, שבהם קודם כל יש איזו תעשייה סביב ההקלות האלה. הבוגרויות הם הפכו להיות גורם מאוד משפיע על העתיד, אז כולם רוצים לקבל ציון גבוה ככל האפשר. הם משפיעים גם על המורים שנבחנים עליהם, וגם על בית הספר שנבחן עליהם, ואז יש איזה ההורים שמאוד רוצים שהילד שלהם יקבל ציונים, הילדים יקבלו ציונים גבוהים, ואז יש איזה מערכת אינטרסים כזאת, שאומרת בוא נלחץ הכי חזק, שכולם יקבלו ציונים גבוהים, כדי שכולם יצליחו, אוקיי? אבל כדי...
שכולם יהיו מרוצים, והפסיקו להתלונן, ויהיה להם שמחה ואושר.
בדיוק, שכולם יהיו מרוצים, ואף אחד לא יבוא בתלונות לאף אחד, אבל המחיר של זה, זה באמת אותה בינוניות. ואתה מגלה את זה, כשאתה לא נבחן בבגרויות המקומיות, אלא כשאתה נבחן בפיזה, אוקיי? כשאתה נבחן בהשוואה בינלאומית, ואז אתה בודק את המיומנויות, אתה בודק את הכישורים, אתה לא בודק ידע, אתה בודק באמת יכולת מתמטית, או הבנת הנקרא, ואת הדברים אי אפשר לזייף בזה כבר, יותר קשה לזייף, ובאמת אנחנו רואים שאנחנו לא כל כך מצליחים.
כן, וככה לקראת סיום, אחד הדברים האחרונים ששמרנים בדרך כלל מתנגדים אליהם בכיתות לימוד, זה והעטפה והאידיאולוגיה שעוברת בכיתה, כל מיני דיבור על טרנסג'נדרים ועל מגוון ועל תיאוריות קוויריות ועל כל מיני תעמולה.
עכשיו זה הבונטון באמריקה.
זה הבונטון, ובאמת סול אומר שתעמולנים בכיתות הם מותרות שהעניים יותר מכל השאר לא יכולים להרשות לעצמם. שליטה במתמטיקה ובשפה האנגלית יכולה להיות כרטיס יציאה מהעוני, ואילו תחושת עוול ותינה מטופחת היטב לא יכולה לעשות זאת. המעלות והמגרעות של אידיאולוגיה נתונה אינן רלוונטיות למשימה הדחופה של חינוך צעירים לכישורים שיקבעו את סוג העתיד שיעמוד בפניהם כמבוגרים.
הם באמת לא יכולים להרשות לעצמם את זה. סואל הוא מאוד מאוד ממוקד. כל הספר הזה הוא בעצם בודק כמעט שני דברים, כאילו יכולת מתמטית ויכולות אוריינות, הבנת הנקרא והנכתב, והוא בודק אותם אבל בקפדנות מאוד, עם המון המון נתונים וזה ערימות ערימות של טבלאות וכולי, הוא בודק את זה ממש עד לרזולוציות מאוד מאוד נמוכות, כי הוא אומר זה העתיד, ילדים שיש להם את היכולות האלה יצליחו בחיים, וילדים שאין להם לא יצליחו בחיים. זה קצת אכזרי, זה קצת קר, זה קצת כאילו לא חינוכי להגיד את זה, נכון, כי אנחנו חושבים לחינוך בצורה מאוד רומנטית, אבל הוא כלכלן, הוא אומר, אני רוצה שילדים יצליחו, ואלה הכלים שהם צריכים כדי להצליח. עכשיו, זה נכון, אם אתה מבזבז להם את הזמן במרכאות על תעמולה כזאת או אחרת, אז אתה מפסיד את הזמן הזה, אבל אני חושבת שהורים רוצים, לפחות פה בישראל, הם רוצים איזושהי... הם רוצים חינוך יותר רחב, הם רוצים כן קצת שאר רוח וזה, ואני חושבת שאנשים שפוחדים למשל, שאם נצמצם את מספר הבגרויות, או ניתן אוטונומיה, אז פתאום לא ילמדו היסטוריה, ולא ילמדו תנ"ך, ולא ילמדו כל מיני דברים, וכולם נורא נורא פוחדים מזה. אני אומרת, תסמכו על ההורים. ההורים רוצים שהילדים שלהם תהיה להם קצת מורשת, וקצת ידע היסטורי. אני חושבת שההורים לא מאוד צרים בתפיסה החינוכית שלהם, ואני חושבת שכדאי לסמוך עליהם בדבר הזה.
כן, בצד שני אני חייב לומר שיש משהו פסיכולוגי מאוד מעניין כשקורית בגרות. זאת אומרת, כשיש מבחן חיצוני, אובייקטיבי, קשיח, שברור שהמורה בו לא יכול להתערב ולעטות את הציון קצת ימינה וקצת שמאלה, אלא זה בוחן חיצוני, במקום שהמורה יתחנן בפני התלמיד, נו בוא, תשקיע, תגיע, תעשה, זה, תהיה בעוד איזה תגבור, ניתן לך עוד שעות, התלמיד לוקח את היד של המורה ואומר לו, אני רוצה שתעזור לי, ואני רוצה שתעזור לי לעבור. זאת אומרת, במצב של המערכת כיום, הבגרויות משמשות איזשהו תמריץ שבו התלמיד ירצה ללמוד, וראינו השנה, כשחלק מהבגרויות היו פתאום פנימיות, אז התלמידים נעלמו ככה לפני פסח כבר, והבינו שכנראה לא משנה מה יקרה, הבית ספר רוצה לשמור על ממוצע גבוה, ולכן הוא ידאג לזה שבבגרות הפנימית, שבה אין פיקוח, יעגלו פינות, והעיגול פינות הזה בסופו של דבר כולם מרגישים אותו, כלומר התלמידים הם המומחים הכי גדולים למערכת, הם יודעים איך המערכת יודעת לעגל פינות בתחומים מסוימים, והם גם יודעים שבגרויות אי אפשר לעגל פינות. זאת אומרת שבמצב הנתון כיום, אם הייתי יכול לעשות רק החלטה אחת, אז כן הייתי משאיר את הבגרויות, אבל כמובן הייתי עושה עוד הרבה דברים אחרים בתחום של העסקה של מורים ושל אפשרות לסלק תלמיד מאיזשהו בית ספר, ובלי כאלה, בלי פיקוח כזה ואחר של המפקח שכרגע רוצה לחכות ולהעביר את השנה עד תומה.
נכון, אני חושבת שבגלל זה, אם תשים לב, המתנגדים הגדולים לביטול בגרות הם הורים. כי הם רואים שזה מה שמכריח את הילדים ללמוד כביכול. מורים, הם דווקא אוהבים, הם כאילו לא כל כך אוהבים את הבגרויות, אבל בכל מקרה אני חושבת שלא מדברים על ביטול בגרויות, אלא על ביטול בגרויות חובה, או צמצום מספר בגרויות החובה. זאת אומרת, אתה לא חייב לעשות את כל הבגרויות שצריך היום, אלא להגדיר כמה שהם מקצועות שהם חובה, והיתר יהיו לבחירת בית הספר בעצם. זה הסיפור.
השאלה האחרונה, אם יש לך איזה המלצת קריאה, פודקאסט, ספר, סרט מומלץ על תחום החינוך, או בכלל, נשמח לשמוע.
כן, לא, קודם כל אנחנו בדיוק מדברים על הספר,
Goes without saying.
הספר הזה, אני ממליצה, המלצה חמה, במיוחד על ההקדמה שהיא פשוט פנטסטית, כמובן.
כן, מדוע הם שונאים בתי ספר פרטיים של תומס סול בהוצאת שיבולת.
יפה, תודה רבה.
It goes without saying. סבבה. איזו עוד המלצה?
אני חושבת, אני לא יודעת איך אפשר לראות את זה. יש סרט שיצא לפני כמה שנים, נקרא Waiting for Superman. אוקיי, אני לא חושבת שזה תורגם לעברית, סרט דוקומנטרי. אני לא חושבת שהוא תורגם לעברית או שהוא נמצא איפשהו באחת הפלטפורמות הישראליות המקובלות, אבל אם מישהו יצליח למצוא את זה, זה סרט על התופעה הזאת של הצ'רטר סקול, על איך זה נראה תלמידים שרוצים ללכת לצ'רטרים, איך הם נולדו, מי המתנגדים שלהם. וזה סרט באמת, חושבת, א', מקסים, כאילו שממש אפשר לראות את הילדים, ואיך הם מחכים להגרלה, ואיך הם מגיבים לתוצאות של ההגרלה, וזה סרט שגם מסביר את כל התופעה הזאת. אני חושבת שזה, מי שמתעניין בעולם הזה, כדאי לו לראות את הסרט, וככה להתרשם לפחות מהעולם הזה, ולהתחיל לקרוא על זה, כי יש עוד הרבה מה ללמוד.
תודה רבה ריקי, ובנימה זו באמת חשוב לומר לך, היה לי עונג, ואת גם מהווה ממש רוח חיובית במקור ראשון. תמיד כיף לקרוא אותך במוסף של שבת ולראות את הגישה הכלכלית ואיך את מצליחה משבוע לשבוע באמת לחדש ולתת כל כך הרבה חומר חשוב וטוב, ואני חושב שזה חסר, עיתונות כלכלית עם ראש של הכתפיים, ונתחת לזה שוב. אז תודה רבה.
בבקשה.
על המשמעות, פודקאסט פילוסופי פוליטי.